יש מקום כזה. מדינה כזה, טוב? שפלת פלשת כולה. טוב, אז אני רוצה להמשיך. התחלנו לשמוע מה יש לחבר לומר, וראינו מה שהוא בעצם רוצה לומר, כרטיס ביקור, הרושם המשמעותי הוא באמת לבוא ולומר שאנחנו, האל שלנו הוא לא איזה ספקולציה של ההבנה שלנו, הוא לא משהו שאנחנו אומרים, יש עולם, מה שעומד מאחורי העולם, השברה את העולם וכולי. אני מדבר על האל משום שאני פגשתי בו. פגשתי בו לא בגלל שאני יזמתי את הפגישה הזאת, אלא שאני הייתי הכתובת לפגישה הזאת. אני פגשתי בו כי הוא חדר לתוך חיי, בצורה די ברוטלית אפילו, כן? שם אותות, מופתים, ברקים, קולות, טרח, ירד עלינו בהר סיני, ולא רק שם, בעצם אם אתם שואלים בצורה רצינית, אז הוא חדר לחיינו בצורה מאוד מאוד משמעותית, ולכן אני קודם כל מדבר על מה שאני פגשתי במו חיי, אני לא יודע במו עיניי, אבל במו חיי, והמפגש שלנו הוא מתחיל משם. ובאמת יש משמעות לכך שאנוכי השם לקח אשר הוצאתיך מארץ מצרים בית עבדים, לא בגלל שזה רק יעיל, כי יש אנשים שלא משכילים שיטת אבן עזרא, כן? אלא בגלל שבאמת האל המתגלה הוא אחר לחלוטין מהאל הספקולטיבי של הפילוסוף, ואפילו האל הבורא של תפיסות אחרות, כי העיקר העניין הוא הפעילות, הוא פעיל, הוא אלוקים חיים, מלך עולם, הוא מופיע בתוך החיים שלנו. ושבעצם הדגש הוא על כך שהנוכחות הזאת, שהחיים שלנו והקשורים, החיים שלנו כעם, לא כאנשים פרטיים, החיים של עם ישראל ספוגים בנוכחות אלוקית, זה בעצם מה שרבי יהודה לוי אומר, כך היה. ובמידה מרובה אין ספק שאנחנו חיים בתקופה שבה אפשר גם לומר במידה מסוימת בצורה מיוחדת מאוד שגם אנו חיים באיזושהי תקופה שבה קורים דברים שלא שערו מאבותינו, זאת אומרת, אבל זה לא הדברים שרבי יהודה הלוי אומר, אבל אנחנו סך הכל באיזושהי עמדה קצת מעניינת לפחות. זה מה שמופיע הזכרתי ספר של סבא רבא, כן? כוזרי שני של הרב דוקטור יצחק ברויר, כי הוא עוקב אחרי הדברים האלה. אז שם הוא באמת רוצה לומר, אם אתה רוצה לפגוש את הנוכחות האלוקית בהיסטוריה של העם היהודי, אז אתה פוגש אותה בשני פרמטרים מרכזיים. א', בקיום היהודי לאורך הגלות, מה שתמיד מפורסם שנפוליון ביקש מהכמרים שלו שיעזרו לו להיווכח בנוכחות האלוקית בתוך המציאות, אז הוא אמר לו, לך תסתכל על עם ישראל. שעם ישראל, הקיום שלו, ההתמד הקיום שלו, מראה איזשהו משהו פה יוצא דופן. אבל דוקטור בויר, ואני אשתף אתכם מה שאמר האחיין שלו, הרב מורדכי ברויר, ש ידוע פה בישיבה בגלל כל הנושא הזה של תורת הבחינות, אני לא יודע, אתם כבר לא זכיתם להיות לאורו, אבל תלמידי תלמידיו מלמדים אתכם, אז אני אספר לכם מה שמעתי ממנו בעניין הזה. אז הוא היה אומר בסופו של דבר מה שקורה בדור האחרון שלנו, קורה משהו מרתק מבחינה דמוגרפית והיסטורית. אני חושב שיכול להיות שאמרתי לכם, אבל נגיד עכשיו עוד פעם. בסך הכל הקיום היהודי, יש באחד מבעלי החסידות, עכשיו אני לא זוכר מי זה, אבל הוא היה אומר שהסוכה היא רמז לקיום היהודי, כי אני חושב שאמרתי לכם את זה כבר, שהקיום היהודי בגלות הוא סוכה שהיא גבוהה 10 טפחים כשרה, כי אנשים כפופים. כן? וסוכה אסכה חייב להיות תלוש, כי הקיום היהודי זה כפיפות ותלישות. הקיום היהודי בגלות כפיפות ותלישות. אם עושים מה חיו יהודים בשנים האלה, גורשו מפה, גורשו משם, גורשו מפה, גורשו משם, דיברנו על זה קצת, אם אני לא טועה, על הפיזור הלא נורמלי שסיעו במהלך מלחמת העולם השנייה, או בכלל בדור האחרון. ועם כל זה קורה גם משהו הפוך לגמרי, שבאיזשהו מקום ב-150-200 שנה האחרונות מתחילים היהודים לכלול במחוזות נדודיהם גם את פלסטינה, את הפרובינציה כזאת של סוריה הגדולה. אתם יודעים, יהודים זזים, עד היום יהודים זזים בעולם, תדעו לכם. יהודים זזים. לא פה בארץ, אבל בעולם יהודים זזים. אוסטרליה לפני כמה שנים הייתה מאוד פופולרית בכלל לכל יהודים. עוזרים לדרום אפריקה כי היה שם בעיות, כפי שאתם שמעתם על זה. הולכים לדרום אפריקה, לאוסטרליה, ניו זילנד. יהודים מסתובבים בעולם. יש גם כאלה שהם ציונים עולים לארץ. אבל יש נדודים יהודים כל הזמן. ואז יהודים כללו את ארץ ישראל במחוזות נדודיהם, אבל חל פה איזשהו שינוי, יש פה איזו מסה קריטית, מתחילים להתקבץ פה יהודים, ומה שקורה, לא רק שהיהודים מתקבצים פה, בשלב מסוים הם גם מתחילים להיות לא כל כך כפופים, אלא קצת יותר זקופים. אני זוכר שהרב ברויר סיפר לנו שככה סיפרו בחוץ לארץ, שראו יהודי פה מתהלך עם הכלב שלו. אז הוא אומר, זה לא ייתכן שיהודי הולך עם כלב, בדרך כלל בחוץ לארץ היהודי היה במדרכה אחת, הכלב במדרכה השנייה, או יותר נכון, הכלב במדרכה אחת, היהודי במדרכה השנייה. אז הוא סיפר גם כן איזשהו מצב כזה שהיהודים חיו בפחד גדול, אז מישהו אמר, אתה יודע, תלך עם הכל ביד, והוא מפחד שאם אני אהיה עם הכל, הגוי ייקח את המכל, וירביץ לי גם במכל, עדיף שאני לא אקח מכל. רואים אנשים זוקפים את קומתם, עומדים על שלהם, זה דברים שיהודים, אז כשהוא ראה יהודים כלב פה בארץ, אז הוא אמר שהוא מעדיף לחשוב שהכלבים השתנו מאשר לחשוב שהיהודים השתנו. לא שהוא מעדיף לחשוב, יותר קל לו לחשוב על האופציה הזו מאשר שהאופי היהודי משתנה. אבל אין ספק שמה שקורה ב-150 שנה האחרונות זה שאנחנו מתחילים להשתרש בארץ, ברוך השם, ואנחנו גם מתחילים לזקוף את קומתנו, ושההיסטוריה היהודית עוברת מהפך של 180 מעלות, כן, מתהליך של התפזרות לתהליך של התקבצות, מתהליך של כפיפות לתהליך של זקיפות. הדברים האלה קורים. אנשים רוצים להגיד, טוב, שכחת עוד תהליך שקורה, שזה תהליך של התחלנות. אתם צודקים, גם זה קורה, אבל זה לא קשור לחזרה לארץ ישראל. התהליך של התחלנות והחילון הוא עובדה של מה שקרה בחוץ לארץ מצד עצמה. זה ש... לא ש... אי אפשר לטעון שתהליך החילון גבר ככל שהגיעו יותר ויותר לארץ. זה פשוט לא נכון. דווקא ההגעה לארץ היא איזשהו מחסום לא הכי מוצלח כנגד המשך התבוללות. מה שקורה ליהודים בחוץ לארץ בלי החזרה לארץ הוא הרבה יותר גרוע מאשר מה שקורה להם פה. פה לפחות הם מתבוללים עם יהודים, שם הם מתבוללים עם גוי. זה הבדל מאוד מאוד גדול. עוד רגע, עוד רגע. עכשיו, מה הוא היה אומר, הרב ברויר? ברויר אמר ככה שהצעיר, זאת אומרת, גם הוא כבר איננו, אבל הוא היה אומר, תראו, בהיסטוריה העולמית יש דברים שנתפסים כבלתי הפיכים. כשאתה לוקח משהו ואתה מפזר אותו, לקבץ אותו חזרה בלתי אפשרי. זה פיצוץ, יש פיצוץ, דברים מתפזרים. בעולם קרו שעמים גורשו מארצם. מעולם לא קרה בהיסטוריה האנושית ש... הקושים חזרו מאמריקה חזרה לאפריקה. לא קרה. אובמה נשאר בארצות הברית, הוא לא השתוקק לחזור לאיפה זה, מאיפה הוא הגיע, מניגריה משהו, נכון? הוא לא חיפש שורש... מה?
אולי בארצות הברית היה זה בלגן
עכשיו. כן, אבל לא משנה, אבל הוא... משפחה, הסבתא שלו גרה שם, נכון? אם אני אינני טועה. מה? יש מישהי שם, שורשיו שם, סבא של סבא שלו ודאי... קבור שם. ואף אחד לא מלא על דעתו לחזור חזרה. אין דבר כזה. אין דבר כזה בהיסטוריה העולמית. אין השתוקקות כזו. אין דבר כזה. ודאי לא אחרי 2000 שנה. אין דבר כזה. עכשיו, הדבר היותר מדהים בסיפור הזה, זה לא רק שזה קורה, אלא שזה כתוב אצל הנביאים שזה יקרה. אתם מבינים? זה השערוריה הלא נורמלית הזאת. הנביאים מדברים על זה שנתפזר ושנחזור. וזה כבר מוגזם לחלוטין. זאת אומרת, מבחינת יש פה משהו שהוא יוצא דופן בצורה... וזה מה שטוען הרב דוקטור יצחק ברויר בספר הכוזרי שני, שאם אתה רוצה להיווכח בייחודיות של ההיסטוריה היהודית ובהתערבות האלוקית במהלכה, לא ברמה של עכשיו ירד אש מהשמיים או משהו כזה, אלא שיש פה משהו שהוא פועל בהתאם לאיזושהי תוכנית אלוקית שהיא לא נגזרת, היא מופיעה, כתוב לך מראש שכך יקרה. זה מעורר השתאות עמוקה. לכן, מי שרוצה לפגוש את הדברים האלה, יכול גם לפגוש את זה בהיסטוריה שלנו, בדור האחרון. כלומר, זה לא מה שעמד בפני ספר הכוזרי, לפני רבי יהודה הלוי בתקופתו, כי בתקופתו דווקא הייתה חוויה מאוד קשה של מה? של עומק של גלות. ומי שקצת יודע את ההיסטוריה של יהודי ספרד, כשהזכרתי לכם את זה כבר, באמת, הערעור הזה של הקיום היהודי בגלות היה מאוד קשה להם. ושחלק מהאנשים האלה באמת בסופו של דבר בלחץ הנוצרי אפילו חלקים מהם התנצרו ב-1391 וגם אחר כך ב-1492 כל האינקוויזיציה חלק התנצרו כי הערעור על האם באמת שבן עזרא מביא שיר אחד שככה מדגיש כמה באמת אתה עוד זוכר אותנו, אנחנו לא שכחת אותנו, משהו מאוד קשה, מאוד כואב, מאוד, אנחנו נמצאים במקום אחר ברוך השם. אבל מה שאני רוצה לבנות יותר מזה, מה שאמר אז הרב מורדכי ברויר אמר ככה עם ישראל חוזר לארצו. עכשיו שתי אפשרויות, או שזה יד השם, או שזה מעשה, זהו, זה הכותרת של הפרק הזה נקראת מעשה שטן ומעשה אלוקינו. ככה זה נקרא, מעשה שטן ומעשה אלוקינו. אז הרב ברויר היה אומר תמיד ככה בתור צחוק ככה, הוא אומר, טוב, תראו, אם הגלות עצמה, כמו שהזכרתי אצל נפוליון, זה שעם ישראל מתקיים בגלות, זה נקרא מעשה אלוקינו. יופי. עכשיו מסתבר שאנחנו חוזרים לארץ. באים אנשים ואומרים לנו שזה מה? מעשה שטן. יוצא שהשטן יותר חזק מאלוקינו, אז אני עובר לצד של השטן. כך היה החפ כזה. כמובן שהוא לא חשב שזה מעשה שטן, חשב שזה מעשה אלוקינו, והוא רצה להודות ולשבח אותו על כך, רצה להרער על התפיסה הסתמרית, ושחלק מהאנשים חרדים שלפעמים נראה כאילו שיש להם שוויון נפש לעומת הדבר הזה, אז הוא אמר אי אפשר פה לעמוד על לשבת על הגדר, צריך להבין שיש פה משהו שהוא חורג מהסדר הרגיל של החיים, ואנחנו מפגשים עם יד השם בתוך ההיסטוריה שלנו. אבל אני רוצה לגעת בנקודה אחרת. אמרתי לכם, כשהם קוראים את הדבר הזה בתקופתו, אז אין את החלוקה הזאת להיסטוריה קדושה ולהיסטוריה כללית. אתם זוכרים? דיברנו על זה שההיסטוריה הקדושה, ההיסטוריה כללית היו בקרבה הרבה יותר גדולה מאשר בתודעה שלנו. בתודעה שלנו היום אומרים, טוב, אנחנו מאמינים במעמד הר סיני כי אנחנו דתיים. אנחנו לא יכולים להגיד שאנחנו דתיים בגלל מה? במעמד הר סיני. יש פה איזושהי בעיה בעניין הזה. אז אני רוצה שני דברים לומר, קודם כל ברמה העקרונית. התזה שמופיעה פה במרכזיות של מעמד הר סיני בהורשת התורה לישראל מופיעה בצורה מאוד מעניינת בהקדמה של ספר החינוך. מכירים ספר החינוך? לא ידוע בדיוק מי המחבר שלו, אבל ספר החינוך זה ספר שנכתב כדי שהנערים ישובו מלהשתגע ברחובות יערים. כך כתוב שם, הוא כותב את הספר הזה, הוא כותב להם את המצוות של כל שבוע, וישובו מלהשתגע ברחובות יערים, ואז הוא כותב את הקדמה שהיא מקבילה לספר הכוזרי, אבל הוא מתחיל בדבר אחד מאוד מעניין, שבכל העמים בעולם יש כלל שעל פי שניים עדים יקום דבר, שבתי משפט פוסקים את פסק דינם על סמך מה? על סמך של עדות של עדים נאמנים, וכך גם תורתנו הקדושה כתבה על פי שניים עדים יקום דבר. למה הוא מקדים את זה? משום שהוא מבין שכל טיעון שמתבסס על מסורת בעצם הוא יושב על השאלה הזאת, למה לסמוך על מסורת? הרי טוב מראה עיניים ממשמע אוזניים. אלא מה שמראה עיניים הוא מאוד מאוד מוגבל, אני עכשיו נמצא פה איתכם. אני לא יכול להיות במקום אחר ולראות מה קורה במקומות אחרים. הדרך היחידה שלי להיווכח במה שקורה במקומות אחרים זה מה? לקבל את העדות. הרי זה בדיוק מה שכל בית משפט נאלץ לעשות. הוא לא היה שם כאשר ראובן רצח את שמעון. אין לו דרך אחרת להיווכח בכך שראובן רצח את שמעון, אלא אם כן מה יבואו מה? עדים. עכשיו, הוא לא יכול אלא מה לעשות, לסמוך על עדים. אין לו ברירה. עכשיו, שום מערכת חיים בעולם לא קיימת בלי ההסתמכות הזאת על איזשהו עדות שאנשים מוסרים עדות אחד לשני. יש תופעות בעולם שהדרך היחידה שלי לפגוש אותם זה באמצעות עדים. אני אסביר את זה טיפ-טיפה יותר. מה יש לי שאני יכול לפגוש בצורה אישית בלי עדים? כל חוקי הטבע. למשל, אם אני רוצה להתנסות בגרביטציה, שמעתם על גרביטציה? כן? אני עכשיו מתנסה בגרביטציה, כן? אני לא אף פה באוויר, אני לא מרחף. יש גרביטציה, ברוך השם. גם אתם נשארים במקום שלכם, גם אני נשאר במקום שלי. אנחנו כולנו חווים את הגרביטציה. כולנו חווים את חילוף החומרים. כולנו חווים את היכולת שלנו לנשום ולחמצן חלק מזה שיתערב במערכת הדם שלנו. וכולנו בעצם כפופים לחוקי הטבע, ואנחנו חווים אותם בצורה בלתי אמצעית. אם אני רוצה לפגוש איזשהו חוק טבע, הדבר היחידי שאני צריך לעשות זה פשוט לעשות ניסוי קטן. ובעצם אני יכול באופן אישי ישיר, כי הטבע הוא אימננטי. קצת לא עזית, זה לא עזית, כן? נוכח בכל, הוא כל הזמן קיים. זה ברור? אני יכול בכל חוקי הטבע להיווכח בצורה אישית ישירה, כי אני יכול להיחשף להם בצורה ישירה, כי הם כל הזמן קיימים. אתה לא מדבר, יש תופעות שקורות פעם מדי כך וכך שנים, כמו ליקוי חמה, ליקוי ירח וכו' זה, אבל בואו נעזוב את הדברים הקיצוניים. ברמה העקרונית, חוקי הטבע הם זמינים לנו, ובעצם כל המחקר של מדעי הטבע בנוי על זה שהדברים זמינים. אתם יודעים שיש כלל בהלכה של מילתא דאבידיה לאיגלויה, לא משקרי אינשי, וביידיש, כן? אנשים שניתן לברר אותו, ניתן להתגלות, אנשים לא משקרים מה ש... האמת היא, זה לא נכון, אנשים גם כאן משקרים. אבל ברמה העקרונית, אתם כדי שמאמר ייחשב כמאמר מדעי, או ניסוי מדעי, אתה חייב לתת מה? את כל הפרמטרים שבהם השגת את התוצאה, צריך לתת כל ה... באיזה תנאים עשית, איזה ניסוי עשית, מתוך הנחה שכיוון שאתה מאפשר למישהו אחר לשחזר את הניסוי הזה, אתה נותן את האפשרות שאנשים אחרים יעשו, אתה אומר בעצם, כל מדען בא, מה הוא אומר? אני שום דבר. אני עשיתי אלף בית ג', תעשו גם אתם אלף בית ג', תראו שזה יוצא ד'. זה ברור? כל מדען בעצם אומר, זה לא תוצאה שלי, זה תוצאה של מה? של המציאות. זה תוצאה של חוקי הטבע. ולכן אם אתה תנסה את אותו ניסוי, אתה תגיע למה? לאותה תוצאה. לכן מאמרים מדעיים בעולם המערבי, אחד הקריטריונים שלהם חייבים לפרסם את כל הנתונים שמאפשרים להשיג את התוצאה. אתה חייבת את כל איזה שאלון עשית, באיזה גובה עשית, כל החומרים שהשתמשת, כדי שמישהו אחר יוכל לעשות שחזור של הניסוי. זה ברור? מתוך הנחה שבעצם כל אחד יכול לשחזר את הניסוי. זה לא מדויק, כי אם אתה בגובה ככה ואתה בגובה ככה, זה יכול לשנות, אבל בעצם נותנים לך את כל הפרמטרים. לעומת זאת, יש תופעות במציאות שהן לא זמינות. הנה עכשיו היה פה הופעה של אהרון אבזל עם סבתא שלו בבית הכנסת של היישוב החדש. לא הלכתי כי יש לי שיעור, אני צריך ללמוד איתכם ברוך השם, אשרינו וטוב לנו. אבל זה אירוע שלא יחזור, הוא חד פעמי. אני רק יכול שיספרו לי עליו. אם יספרו לי, אז אני אשמע את הסיפור. לא הייתי שם, אבל יספרו לי. אתם לא ידעתם, נכון? גם אתם הייתם הולכים. לא, זה לא בשבילם, זה למכללה. אבל אני גם למד במכללה. אמרו שאני צריך לקצר את השיעור הקודם כדי שהם יוכלו ללכת, ואני, ברוך השם, אתכם. האמת היא גם שהם לא יודעים מה אני אומר לכם עכשיו. זה גם כן, יש פה זה. אבל אבל ברמה העקרונית, מה זה? זה, אבל שם יש את של שם, נכון? עכשיו, הם לא ידעו שמה שיש זה, זה זה, כי צריך שמישהו יעיד להם שזה, זה, זה.
גם מי שישמע את זה אחר כך
לא ידע
שזה, זה, זה.
זה, 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 נכון? רק מי שהיה פה יכול לתורה שבעל פה להגיד מה פירוש המילה זה. כן, זה מילת המפתח פה. אם היינו עושים פה במה המילה הכי רצינית פה, זה, זה. צריך עדים שיסבירו מה זה. זה. ושבאמת מה שזה, זה, זה, זה שם, אני, תראי, מה שקורה במציאות, בחיים, הדרך היחידה לפגוש אותו זה על ידי עדים. כי הוא חד פעמי. החוקי הטבע הם חוקים בזה שהם לא חד פעמיים. זה היתרון שלהם, שהם חוזרים על עצמם ויקרה עוד פעם ועוד פעם ועוד. זה גם החיסרון שלהם, כי הם משעממים בסופו של דבר. חוק הגרביטציה, מי שם עליו בכלל? הוא כל הזמן קורה. הדברים, עכשיו, אם אני הייתי חוזר, קצת חזרתי היום, נכון? אבל זה שייתכן שאני לא אחזור, אני אגיד איזה משפט מעניין במשפט הבא, גורם לכם להיות מרותקים למה שאני אומר, אני מאוד מקווה, נכון? אתם סקרנים, מה יהיה המשפט הבא שלי, נכון? כי זה חד פעמי, חוץ מזה, אבל חד פעמי. עכשיו, המפגש בינינו, הוא קורה עכשיו. אין דרך למי שלא היה פה להיחשף לזה, רק אם תספרו לו, אבל זה לא כמו באמת, נכון? אז צריך לדעת שיש תחומים שהם ניתנים לחוויה ישירה, יש תחומים שהם ניתנים לחוויה ישירה בלבד, והדרך של אחרים לפגוש אותם זה על ידי שמישהו יעיד בפניהם, שמישהו ימסור להם את הדבר. זה שני תחומים בעולם, תחומים שניתנים שהם לא אישיים, שהם לא חווייתיים, אלא באמת זה חוק שאתה יכול להיווכח בו, שאתה אפשר לשחזר אותו, שהם ברי שחזור, והזדמנויות שהם לא ברי שחזור, דברים שקורים כאן במקום מסוים, בזמן מסוים, עם אנשים מסוימים. זה ברור, חלוקה של העולם לשניים. עכשיו, כל האירועים שהדרך היחידה לקבל אותם היא על ידי מסירה, על ידי מסורת, על ידי עדות, הם סוג מסוים של אירועים. עכשיו, אני שואל אתכם שאלה. נבואה. נבואה מלכתחילה היא פונקציה של מה? של מסירה. אני רוצה קצת להסביר את הנקודה הזו. אם אני נביא או לא נביא, אתם לא יודעים, כי לא סיפרתי לכם עדיין. אתם לא יודעים, זה סוד שלי. אתם לא, אם אתם נביאים, גם לא סיפרתם לי. אני לא מכחיש את העניין הזה. ברור שהנביא זה חוויה אישית מאוד. חוויה תוך אישית. הנביא, אף על פי שאני אומר שהפסוק הכי קשה בתורה זה וידבר השם אל משה לאמור. כי כשחושבים על זה ברצינות, זה מעצבן קצת. כן? זה לא כמו שוידבר משה אלה. אל אהרון. כן. משה ואהרון, אז הם רואים, אפשר, מישהו אחר גם היה יכול לראות שמה, שמשה מדבר עם מי? מאהרון. אפשר לראות, כן, יכולים להיות עדים חיצוניים לעניין. וידבר השם אל משה לאמור, יכול להיות שאף אחד אחר, מה? לא שמע מזה כלום. האחדי שיכול להגיד לנו משהו על זה, זה מי? משה. כן, אבל אז הוא יגיד לנו, בן אדם היחידי שיכול להגיד לנו משהו על זה, זה משה. עכשיו, מה הוא יגיד לנו? השם אמר לי, מה הפירוש בדיוק העניין הזה? איך אתה משוכנע שזה דווקא השם ולא דברים אחרים? אתם מכירים? זה פרשת שבוע מתחיל הסיפור הזה. זה מפרשת שבוע. ממש ככה. יש פה חוויה שהיא תוך אישית, שהיא קוראת למשה רבינו, הוא צריך לברר להיות בטוח שזה השם דיבר איתו ולא משהו אחר. אנחנו יודעים את הסיפור על אלי, כאשר אלי, שמואל בעצם, הסיפור על שמואל, שמואל חושב שמי מדבר אליו זה מי?
אלי.
ועל אלי קולט שבעצם רק שמואל שומע, כי הוא לא אמר כלום. אז קודם זה אומר לנו שהחוויה של מי שמקבל את זה, שכאילו מדברים אליו מבחוץ, אבל בעצם לא מדברים אליו, מדברים בחוץ מבפנים ביחד. לא משהו שקורה במרחב שהוא בר התנסות של אנשים אחרים. הדרך היחידה של אנשים אחרים להיחשף לזה, זה מה, אם הוא יגיד מה, אם הוא ימסור, אם הוא יעיד על זה. זה רק ניתן להיות לעדות, ולא ניתן להתנסות. זה ברור, כי זה לא חלק מחוקי הטבע, זה חלק מההיסטוריה. אתם איתי? נבחין בין היסטוריה, שהיא זקוקה לעדות, לבין טבע, שלא זקוק לעדות, אלא דווקא הוא שקוף, וניתן להתנסות ישירה. אתם איתי? זה כדאי. זאת אומרת, אנחנו... עכשיו אני אומר לכן שכשאנחנו באים ואומרים אוי, מתן תורה זה פונקציה של עדות ומסורת וכל הדברים הממש ממש איך נגיד יחסית הם נחותים, הם נחותים לעומת מה? לעומת חוקי הטבע. תמיד אירועים היסטוריים הם במרכאות נחותים לעומת חוקי הטבע, כי בחוקי הטבע אני יכול מה? לחשף בצורה ישירה. אבל זה שני תחומי חיים. אתן לכם דוגמה פשוטה. אולי הזכרנו את זה כשדיברנו על השם הוא האלוקים, או שלא דיברנו על השם הוא האלוקים בסוף. לא דיברנו. היה ראוי שנדבר. דיברתי אתכם. תראו, יש לנו אני עכשיו מדגיש את הנקודה הזו, נחזור לענייננו. אבל אתם יודעים שכל החגים שלנו, שלושת הרגלים לפחות, הם חגים עם לפחות שתי משמעויות. יש לה עוד תכנים, יש להם תוכן חקלאי, נכון? יש לנו את חג, לא כתוב חג האביב, זה לא מופיע בשום מקום בתורה, אבל כתוב שמור את חודש האביב, וגם כתוב שעושים את פסח למועד חג האביב. זאת אומרת, יש משהו שקשור בפסח, קשור לאביביות. וחג הקציר זה ברור שזה שבועות, וחג האסיף ברור שזה מה? סוכות. זאת אומרת, יש זיקה בין עמוקה, בין פסח לאביב, בין שבועות לקציר, בין סוכות לאסיף. נכון? הם מעוגנים בחגים חקלאיים. אוקיי? יש גם, כן, כפי שאתם שמעתם, אני משער לעצמי, שפסח זה עניין של יציאת מצרים, אירוע היסטורי חשוב. שבועות זה זמן מתן תורתנו, גם כן אירוע, אם זה היסטורי או לא, זה שאלה מעניינת, אבל אירוע חשוב. וסוכות זה חג שקשור למה? זכר לענני הכבוד, להשראת שכינה, שזה גם אירוע היסטורי מסוים. אז אנחנו חוגגים חגים שיש להם משמעות היסטורית, יש להם משמעות מה? חקלאית. עכשיו, אם אני רוצה לחנך את הילדים שלי למשמעות ההיסטורית, לא, נתחיל מהחקלאית, בסדר? מה אני צריך לעשות כדי שילד שלי ירגיש שבפסח חוגגים את האביב? מה אני צריך לעשות? אני אספר לו שישמע, כל שנה בפסח יש אביב? לא, צריך רק להוריד לו את הסוודר, שיעשה קצת פוטוסינתזה, ירגיש את האביביות שנמצאת בסביבה, נכון? אם אני רוצה שירגיש את הקציר, צריך לקחת אותו, לראות שיש קציר. לא, לא ספר לו, היה קציר, תשמע, פעם היה קציר. אלא אם כן, אני באוסטרליה, אתם יודעים מה קורה לאנשים באוסטרליה? לא עלינו. כשמגיע חג האביב, הם נכנסים לתוך הסוודרים, מגיע חג הקציר, בכלל הם בשיא החורף, וברוך השם, חג האסיף שמתחיל הסתיו בצורה נורמלית, שמה מתחיל האביב. כי הם בחצי הכדור הדרומי. מכאן שהחגים שלנו שייכים דווקא לארץ ישראל. אבל זה לא מכאן, זה ברור מלכתחילה. אבל סתם רציתי רק להמחיש לכם כמה החגים החקלאיים האלה נעלמים קצת כשנמצאים בגלות. אבל החגים החקלאיים, הדרך לפגוש אותם זה פשוט להתנסות במזג אוויר. זה ברור לכם. לעומת זאת, מה אני צריך לעשות כדי שהבן שלי, הנכד שלי עכשיו, ברוך השם, הנכדים, הם יחשפו לחג הפסח כזכר ליציאת מצרים. אין שום דרך שהם יהיו ביציאת מצרים, כי הם לא היו שם, וכאילו יצא ממצרים, אני אפילו לא מצליח עם הכאילו הזה, אבל אין דרך. איך הם יכולים להתחבר לזה? הדרך היחידה שהם יכולים להתחבר לזה, זה שאני אספר להם. אני אספר להם על מה? את הסיפור ההיסטורי של העם היהודי. ואיך הם התחברו לזה? איך הם שייכים לזה? עכשיו אני אגיד לכם איך שייכים. בא במידה שהם שייכים להיסטוריה של העם שלנו, הם הרגישו שהעם שלנו נולד שם. אני לא חוגג איזה יום הולדת אישי שלהם. אני אומר להם, תראו, עם נולד. יציאת מצרים זה לדעת העם היהודי. נכון? אתם מכירים זה, שמעתם על זה, כן? ואנחנו חוגגים יום הולדת היציאת מצרים שנת 2448 לבריאת העולם, אז תעשו חשבון כמה, בני כמה אנחנו, אבל העם שלנו, אנחנו מחוברים לזה דרך זה שאנחנו מחוברים לעם שלנו, והעם שלנו זה הזיכרון ההיסטורי של עצמנו. זה מה שאנחנו מספרים, זה היום בשפה המודרנית, זה הנרטיב שלנו, זה הסיפור שאנחנו מספרים על עצמנו. זה ברור? אבל כדי להתחבר לזה אני צריך להרגיש שזה חלק מהסיפור שלי. פעם נתתי שיעור, יציאת מצרים, הסיפור שלי. זה הסיפור, מספרים את הסיפור של עצמנו. יש לי זה סיפור ארוך, הסיפור הזה, אבל לא עכשיו. אבל זה נקודה מאוד מרכזית. הדרך להתחבר למתן תורה, חזרנו ספר כוזרי, זה הסיפור שלנו. זה לא משהו שאנחנו חווים באופן אישי. הדרך שלי להיות מחובר לזה, זה על ידי זה שאני אומר, אני שייך לעם הזה, שזה היה ההיסטוריה שלו, שזה מה שקרה לו, זה מה שהוא סיפר מדור לדור, ובעצם אנחנו ממשיכים את הסיפור הזה. וזה חייב להיות סיפור, כי מדובר במה? באירוע היסטורי. אין דרך שאני אקח אותו ויראה לו את ה... זה לא קציר. זה לא משהו שהוא יכול לחוות עכשיו. נחזור להר סיני, אין שם כלום. כלום אין שם. גם לא צריך שיהיה שם, כי אף אחד לא אומר שיהיה שם עכשיו משהו. אבל היה שם משהו. אם תיגש לשם לא תראה כלום. במשוך היובל הם יעלו בהר ונגמר הסיפור. פג תוקפו של האירוע. האירוע קורה בזמן לאנשים מסוימים, במקום מסוים. הדרך שהאירוע הזה ילווה אותנו בהמשך זה רק אם נמסור אותו מאדם לאדם. אני עכשיו אגזים ואומר, כפסיכולוג, לא עלינו, שהאדם גם מוסר לעצמו כל מיני דברים. קוראים לזה בעברית זיכרון. אם אני למשל מוסר לעצמי משהו שקרה לי לפני שבועיים, לא משהו שקורה עכשיו. שזה שאני נושם קורה גם עכשיו. אבל אם אני אזכר במשהו, כדי שהדבר יהיה נוכח בחיים שלי עכשיו, אני צריך מה לעשות? אני זוכר. הזיכרון ברמה הלאומית זה המסורת. המסורת היא זאת שמשמרת את הזיכרון הלאומי. כך שמה שאני בעיקר רוצה לומר זה שאף על פי שבשלב ראשון הנושא הזה של הסתמכות על מסורת נראה בצדק אפילו פחות חזק מאשר ההתנסות עצמה, נכון? לכאורה יותר קל לי לחגוג את הקציר אסיף, אביב קציר ואסיף, כי אני יכול לחוות את זה בצורה ישירה, אני יכול להתחבר לזה בצורה ישירה. זה בגלל שזה דברים ששייכים לעולם הטבע. ודרך אגב, אם תחשבו על זה, אז באמת יש את זה בכל העמים. בכל העמים יש חגים של אביב, קציר וסיף. יש כאלה שמהדרין נוסיף בציר, וכדאי, אם היין טוב זה כדאי, ועוד כל מיני דברים. ויש כאלה שרצו להגיד שחנוכה זה חג המסיק. יש לנו, החגים החקלאיים הם פונקציה של המציאות החקלאית שאנשים נמצאים בתוכה. לעומת זאת, חגים היסטוריים הם באמת פונקציה של הזיכרון הלאומי. הדרך היחידה להתחבר אליהם זה להרגיש הזדהות עם ההוויה הלאומית הזאת. הדרך שלנו הוא להתחבר זה לזיכרון ההיסטורי של עם ישראל. עכשיו, ככל שאדם מרגיש שייך לעם ישראל, וזה ההיסטוריה, זה הדברים האישיים הלאומיים, זה חגים לאומיים. לעומת זאת, החגים החקלאיים הם חגים שהם מאוד 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 אוניברסליים. אתם מבינים? בעצם אין חג חקלאי, האמת היא, אין סיבה שעמים אחרים לא יחגגו חגים חקלאיים. לא רק שאין סיבה, הם באמת כן חוגגים חגים חקלאיים, עד היום. רוב העמים, יש להם גם פסטיבלים כאלה שהיום זה כבר לא חגים, אז פסטיבל היין, פסטיבל הזה, זה בוז'ולה. שמעתם על הבוז'ולה? חשוב מאוד, בצרפת. זה היין הראשון שמפיקים מהבציר האחרון. זה בנובמבר, דצמבר, זה היין עם איכות מסוימת. אני לא מבין מזה כי זה לא חגים שלנו. אבל האמת היא, יש גם בארץ עושים בוז'ולה כזה או אחר. צריך לראות, אני לא מתעסק עם זה כל כך, למרות שאני יכול לשתות, אבל זה לא הנושא עכשיו. אז יש לנו חגים חקלאיים, יש לנו חגים היסטוריים, פעם נדבר על השילוב ביניהם, למה יש קשר בין החג החקלאי לחג ההיסטורי, זה המהר"ל מפראג עושה על זה, כותב פרק שלם בספרו גבורות השם, פרק ממחת, אבל עכשיו לא ניכנס לזה. מה שכן אני רוצה לומר, זה שהנקודה החשובה לי היא ש אל תחשבו שההסתמכות על מסורת היא משהו חלש. היא הכרחית לכל תחום שקשור למה? להיסטוריה. ונכון שאת ההיסטוריה אנחנו פוגשים לא כיחידים. השחקנים על בימת ההיסטוריה הם לא יחידים. אף על פי שלפעמים יש יחידים שהם בולטים, אבל הם תמיד בולטים כי הם פועלים מתוך איזשהו עם מסוים. ההיסטוריה היא תמיד היסטוריה של עמים, היא אף פעם לא היסטוריה. יחידים זה ביוגרפיה, אתם יודעים את ההבדל? זה ביוגרפיה, נולד, גדל, טטטה, מת. עמים, יש להם לא ביוגרפיה, יש להם ההיסטוריה, ועמים, יש גם עמים שהם נולד, גדל ומת. אבל האמת היא, וזה פה הנקודה המשמעותית, כל העמים, חוץ מאיתנו. הם נולד, גדל, התפתח, רגיע לאיזשהו סי, ואחר כך מה קרה לו? ירד. כמו שמוזכר במדרש הזה, שיעקב אבינו ראה מלאכי אלוהים עולים ויורדים. בוא, זכור לכם? ואז ראה שרו של זה עולה ויורד. לא הוא פחד שאם הוא יעלה גם כן ירד. זה בדיוק הקטע. אז אמרו לו, כן? אבל הסיפור הזה רוצה לומר משהו מאוד מאוד מעניין. הרי אין ספק שאין אדם שחי היום בעולם, שאין לו איזשהו אבא של אבא של אבא שחי לפני 300 שנה, 500 שנה, 1000 שנה, 2000 שנה, יש איזה אחד שיש לי רב ספק, כי הנוצרים טוענים שהוא אין לו אבא. כלומר, יש לו אבא, אבל הוא לא בדיוק אבא, כן? אבל חוץ ממנו, שהוא זה יויצה דויפן כזה, לא יודע אם זה. חוץ ממנו, כל מי שחי היום הוא המשך גנטי מסוים של מישהו שחי לי בעבר, נכון? אז מה אנחנו טוענים שאנחנו עם נצחי? אז ודאי לא ברמה הזאת, ברור אלא מה אנחנו רוצים לטעון? אנחנו טוענים שאין רצף תרבותי, רעיוני, רוחני, בין היוונים של היום ליוונים של אז, או בין המצרים של היום לחרטומים של אז.
אבל יש בין הסינים.
מה?
יש בין הסינים.
הסינים גם כן כבר לא, תבין, הסינים היום הם מאוד לא סינים, זאת אומרת, הסינים של אז. אבל אתה צודק בטענה שלך, והזכרנו כבר את זה קצת כשדיברנו על טוינביט, אתם זוכרים שדיברנו על זה? לא דיברנו? נדבר עכשיו. היה יהודי יקר מאוד שקראו לו הרב דוקטור יעקב הרצוג, שמעתם עליו? המכללה. הוא היה הבן של הרב הראשי יצחק עזק הלוי הרצוג, הרב הראשי השני לארץ ישראל. אח שלו היה חיים ויצמן, שהיה נשיא המדינה. חיים הרצוג, צודק, חיים הרצוג שהיה נשיא המדינה. ויעקב הרצוג היה איש מאוד מיוחד. הוא היה מנכ"ל משרד ראש הממשלה, כשגולדה מאיר הייתה ראש ממשלה. הייתה אישה כזו. והדבר המעניין לגביו הוא שהוא היה מועמד במקביל להיות רב ראשי של יהדות בריטניה. כלומר, אין הרבה אנשים שזה בדיוק האופציות העבודה שלהם, כן? סידור העבודה, או להיות מנכ"ל משרד ראש ממשלה, או להיות רב ראשי של... אבל הוא היה ברכי לשני, זה באמת מראה את האיש המיוחד הזה, יהודי ירא שמיים, תלמיד חכם, אבל מאוד היה משמעותי מבחינה מדינית. הוא היה שגריר ישראל באוטווה. אוטווה זה בירתה של קנדה. בשנת 1960 הוא היה שם, ובאורך באותו זמן, פרסם כמה שנים לפני כן, פרסם מלומד בריטי בשם ארנולד טוינבי, ספר היסטורי חובק עולמות, ושם הוא טען שהעם היהודי הוא עם שבעצם חורג מהכללים של ההיסטוריה העולמית, והוא נתפס כי העם הזה הוא בעצם מאובן היסטורי. בעצם הוא הפסיק להתפתח, הוא שקוע באיזושהי תרבות ישנה של בית שני. הוא משמר את התרבות הזו, ובעצם העם הזה הפסיק להתפתח. הוא מאובן. חיים הרצוג הזמין את טוינבי לוויכוח פומבי, ששודר ברדיו הקנדי, והוקלט על גבי תקליטים. ככה... לא MP3 לזה, תקליטים. ואחר כך שוכתב והופיע בספר שלו שנקרא עם לבדד ישכון. בספר הזה טוען חיים הרצוג את הטיעון המרכזי הבא, שטועה טוינבי שחושב שעם ישראל הוא מאובן. עם ישראל חי לחלוטין ברצף היסטורי ותודעתי עם הדורות הקודמים. בזה הוא שונה מכל העמים בעולם, חוץ מה... סינים אולי, אבל לעומת הסינים, הסינים לא זזו ממקומם. והעם הזה, אף על פי שזז ממקומו, שמר על רצף תודעתי היסטורי מחובר, כל הדורות מחוברים אחד לשני. איך הוא אומר, אם יבוא היום רבי עקיבא לבית המדרש, הוא יראה שעדיין הוא חי בתוכנו, והוא ישאלו אותו שאלות, מה באמת חשבת על הגי בר כוכבה, ומה... ישאלו אותו כאילו בעניינים, כרכילות עדכנית לגבי כל מיני שאלות ענייניות. והוא, בוויכוח ההוא, בסופו של ויכוח טוינבי טען שיכול להיות שהוא לא מכיר מספיק את העם היהודי, ויכול בהחלט להיות שהוא לא, שהוא טעה בהגדרה הזאת שאנחנו שייכים לאיזשהו מאובן היסטורי ולא ממש חיים וקיימים. אבל הנקודה המרכזית שאני רוצה לקחת משם זה להבין ש יש בקיום של העם היהודי ובהיסטוריה של העם היהודי משהו שהוא אין לו אח ורע בתולדות האנושות, וקיום כוחות חיים שלא באים לידי ביטוי בעמים אחרים, איזושהי תודעה של שליחות ומשמעות שהיא חורגת הרבה מעבר לאיזושהי המשכיות של איזשהו עבר, איזו תחושה של רלוונטיות לאיזושהי מציאות ושליחות גם בהווה. והדבר הזה שגם זוכה לגיבוי עם חזרתנו לארצנו הוא משהו שהוא בעל משמעות כבירה. עכשיו תבינו, אחד המשימות שהיו ליעקב הרצוג כמנכ״ל משרד ראש הממשלה אחרי מלחמת ששת הימים, הוא היה זה שנציג הדיאלוג עם הוותיקן. הוותיקן, מושב הכס הקדוש, ושם הוא הרגיש ששם יש להם בעיה קשה מאוד. בכלל, הקמת מדינת ישראל הייתה בשבילם סתירת לחי היסטורית קשה מאוד, משום שכל זמן שאנחנו שפלים ונתקעים, אז עדיין, אתם יודעים, הם בכלל, הרי, מה הם טענו? הם טענו, הזכרנו את זה קצת כשדיברנו אז. הם הרי טענו שמה? שבעצם עם ישראל נדחה מהבחירה האלוקית, ובמקומו של עם ישראל באו מי? הנוצרים. נכון? זכור לכם משהו כזה? עכשיו, אז למה עם ישראל ממשיך להיות קיים? עדות למי שבעצם לא מאמין בצלוב. אז עכשיו, מה פרוש עדות? תראו מה קורה למי שלא מאמין, כמה הם שפלים ונתקעים טטטטטם, ואם לא, אז נעשה להם עוד קצת, ככה נדחוף אותם למטה, כי זה מוכיח את מה? את זה שהם נענשים על זה שהם כפרו במשיחיותו של משיח השקר הזה. זה הייתה הטענה של מי? של הנוצרים. הכל טוב ויפה כשעם ישראל באמת מה? תלוש וכפוף. מה לעשות כשעם ישראל מתחיל לחזור לארצו ומתחיל לזקוף את קומתו ובונה לו מדינה ובמלחמת ששת הימים משתלט על האגן הקדוש, כולל את המקומות הכי קדושים לנצרות? קוראים לזה ביידיש בא הרוג ברגליו. אתם יודעים מה הקטע הזה? בא הרוג ברגליו. ידעת שמישהו הרוג ופתאום הוא מגיע אתם למדתם קצת הלכות עדות, לא? זה סוג של הכחשה הכי יכולה להיות, נכון? בדרך כלל יש הכחשה, זה שני עדים כנגד שתי עדים, זה שני כתות מכחישות זה. אז זה אופציה שמה שהאדם עצמו הוא לא עד, אבל הוא מציאות. אז גם זה סוג של הכחשה. אתם יודעים, עדים שאמרו שהוא מת ופתאום הוא בא. מה המצב שלהם? אז אנחנו בקיומנו, יש וורט יפה מאוד של הרב אוטנר, רבו של רבנו, של הרב ליכטנשטיין. הרב יצחק אוטנר, אתם מכירים, שמעתם את השם? ספרי פחד יצחק. אז יש לו בפורים, ספר שלו בפורים, הוא ספר חמוד מאוד, משום זה ספר של תורות שנאמרו רק בזמן שקצת שתו קודם. אז זה הספר הכי לא מצועצע שלו. כלומר, אז הוא אומר, איך מותר ליהודי לשתות? הרי נאמר, אתם עדיי ואני אל, והרי השיקור פסול לעדות. קשה. בסדר? אז התירוץ הוא שיש סוג מסוים של עדות שלא דורשת דעת. בא הרוג ברגליו, זה לא, הוא יכול גם לבוא שיקור. נכון? כי הוא מכחיש את העדים שאמרו שהוא מת, הוא יכול לבוא איכשהו, לא משנה, יכול לה... אז הוא אומר, כשאנחנו אומרים אתם עדיי ואני אל, זה לא שעם ישראל צריך להגיד איזשהו עדות, הוא לא צריך להגיד משהו. עצם הקיום של העם היהודי יש לו בחינה של מה? עדות על מה? על הקדוש ברוך הוא. לכן, גם כשאתה שיקור, אתה יכול להיות עד במובן הזה של אתם עדיי ואני כן. לכן השיחות של פורים לא מכחישה את העדות של עם ישראל על הקדוש ברוך הוא, ולכן הוא מסיים את הדברים, לכן הוא אומר לחיים. אפשר לשתות. אז זה הטיעון המרכזי, שהקיום שלנו מעיד על הייחודיות שלנו, וזה משהו שאין לו אח ורע. ופה טען יעקב הרצוג שזה ההתמודדות מאוד מאוד קשה לנצרות, מאוד מאוד קשה להם לקבל את המציאות הזו. מבחינה תיאולוגית אנחנו מערערים על כל מיני יסודות שלהם, אז הם עשו כל מיני סלטות לאחור, זאת אומרת, שיפור עמדות לאחור, כל מיני הצהרות עד השנים האחרונות שהם מנסים להגדיר מחדש את יחסיהם עם העם היהודי. אבל לגופו של עניין, מה שחשוב לענייננו, זה שהייחודיות של הקיום הזה היא מעורבבת עם העיקרון הזה של מסורת, של סיפור, של העברה מדור לדור. אנחנו לא עוסקים בדברים שניתן להיווכח בהם צורה ישירה. זה שונה מעולם הטבע, מעולם המדעי, שבו אתה לא מסתמך על אנשים אחרים, אתה יכול לחוות בצורה בלתי אמצעית. לעומת זאת, ההיסטוריה שלנו היא מתווכת לנו על ידי ההזדהות שלנו, השייכות שלנו, לעם שלנו, והמפגש שלנו עם מתן תורה זה רק על ידי זה שאנחנו מתארים בשלשלת הדורות שקשורה למסירה מדור לדור. כשאני שוב אומר, שום דבר היסטורי לא יכול לבוא לידי ביטוי בלי המסירה. היי, תגידו, יש הקלטה, זה לא מדויק. כי גם ההקלטה, אתם יודעים, מבחינה משפטית, אי אפשר להגיש מסמכים לבית משפט. צריך תמיד שיהיה בעל המסמך להגיש אותו לבית המשפט. למה? אתה לא יכול להביא שטר לבית משפט, כי אתה לא יודע מדי מי הוא נפל, נכון? רק בעל השטר יכול להביא את השטר, כי הוא צריך להעיד שזה השטר והוא לא נפרע בינתיים. אז אפשר להביא את ההקלטה רק מי שהיה פה ויגיד, זה ההקלטה באמת של השיעור הזה. כי אחרת אולי זה היה משנה שעברה. אבל אז לא היה משהו לא משנה. לא מגישים מסמך לבית משפט ולמישהו שמגיש את המסמך, בלי אדם שהוא שומר על הרצף, כדי שיהיה בעת מה מסורת בעניין הזה. אין דרך אחרת בחיים. לכן המסורת היא פחות מההתנסות הממשית, אבל זה הדרך היחידה שלנו להיחשף להרבה מאוד דברים, ולכן ברמה העקרונית המסורת נזקקת. עכשיו, עדיין יש מקום לשאול שאלות, האם המסורת הזאת אמיתית, האם המסורת הזאת היא דברים אחרים, האם יש לנו דרך בכל זאת להרגיש איזשהו אימות נוסף של המסורת. על כך בפעם הבאה, יש לי עוד איזה תוספת אחת קטנה, ובזה הטיעונים שלי הסתתמו, זאת אומרת, זה מה שאני יכול להגיד לכם. אבל יש עוד דבר אחד שאני יכול לומר אותו, אבל זה יהיה בשבוע הבא, בלי נדר. מישהו היום, זה לא שהמסורת שלנו כעם, יש אנשים שרוצים להרער